אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו בעל הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת. בפודקאסט הזה נספר לכם את הסיפורים שמאחורי המקומות הכי מעניינים ויפים בארץ.
והיום, או יותר נכון הלילה, נצא לטיול לילי בנחל חברים שליד שדה בוקר.
אבל לפני זה, לרגל הטיול הלילי שלנו, אני ויוטבת נעשה מבחן.
מבחן?
מבחן.
לא אמרו לי על שום מבחן. לא התכוננתי לשום מבחן. אני לא עושה מבחנים בלי התראה של שבוע מראש. לירן, את רוצה להרוס לי את הממוצע?
לא, אני רק רוצה שנעשה מבחן שמצאתי באינטרנט.
שאלון כזה.
כן, שאלון. האם הטיפוס של יום או טיפוס של לילה?
טיפוס? לא אמרו לי על שום טיפוס. לא התכוננתי לשום טיפוס. אין לי נעלי טיפוס, אין לי יתדות, אין עלי חבלי סנפלינג, ואין לנו אישורים, לירן יהיה...
יוטבת, תרגי, זה לא טיפוס על הרים, זה טיפוס, סוג, כמו הסוג של בן אדם. נגיד, את טיפוס שנלחץ מדברים ספונטניים, ואת אוהבת דברים שאפשר להתכונן עליהם מראש.
ברור, כי אפשר להתכונן עליהם מראש.
ואני טיפוס שאוהב הפתעות ושונא דברים שצריך להתכונן עליהם מראש.
ברור, כי צריך להתכונן אליהם מראש.
אבל השאלון הזה הוא יקבע האם הטיפוס של יום או הטיפוס של לילה, שזו שאלה מאוד חשובה לפני שיוצאים לטיול לילה. כי ברור שמישהי טיפוס של לילה היא זו שצריכה להיות מפקדת הטיול.
מה זאת אומרת מפקדת הטיול? כי אם המפקדת אמורה לדעת את המסלול, לבדוק איך נוסעים ולדאוג למלא דלק מראש, אז את כל זה כבר עשיתי.
לא. במפקדת הטיול יש תפקיד הרבה יותר חשוב, לקבוע איזה חטיפים קונים לטיול.
הבנתי.
ואז ברור שזאת אני.
ברור. אפשר שנתחיל את המבחן שאלון? כי יש הלילה הירח מלא, ואני רוצה שנהיה כבר בשטח כשהירח יעלה.
יאללה, תחגרי, למה את מחכה?
על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת, עם לירן ליפשיץ ויוטבת פייר אייזנווייל.
כולכם מוזמנים ומוזמנות להשתתף יחד איתנו במבחן מהאינטרנט, ושימו לב, כתוב פה שהמבחן הזה מדעי לגמרי, ושהוא צודק ב-100%.
כמו כל דבר באינטרנט, מדעי לגמרי, צודק ומדויק ב-100%. בטח.
בדיוק. אז בואו נתחיל. האם אתה טיפוס של יום או טיפוס של לילה? אני לא רוצה לעשות ספוילר, אני רק אגיד שכבר הכנתי מראש רשימת חטיפים מפורטת.
רשימות זה מאוד פיקודי.
ובכן, שאלה ראשונה, מה עדיף? 1, שמש, 2, ירח.
מה זה השאלה הזאת?
זה מדעי, אמרתי לך, זה בסדר, יוטבת, אין פה תשובות לא נכונות.
כן, אבל אני גם לא בטוחה שיש פה תשובות כן נכונות.
יוטבת, תפסיקי למשוך זמן. שמש או ירח? אם את בוחרת את תשובה אחת, את מקבלת נקודה אחת, ואם את תשובה שתיים, את מקבלת שתי נקודות. אני בחרתי באחד שמש. היא הרבה יותר גדולה, וממנה מגיע האור.
אז אני בעד הירח.
יופי, לי יש נקודה, לך יש שתיים. השאלה הבאה, איפה הייתם אתמול בשלוש בלילה? אחד במיטה, שתיים בחוץ. בחוץ. אז השאלה הזאת נראה להם. אני הייתי במיטה, בין החלום השני לשביעי, אני חושבת. מה איתך?
אני הייתי בחוץ, כי עשיתי הכנה לטיול לאור ירח שלנו, אז שתיים בחוץ.
שאלה שלישית, מה הארוחה האהובה עליכם? קלה, אחד, ארוחת בוקר.
שתיים זה ארוחת ערב, כי אני יותר אוהבת ארוחת ערב.
אז כן, שתיים. ועכשיו, אתגר השירים. הראשון, שישיר אותה שיר, שיר על ירח, יקבל שתי נקודות.
לילה, לילה, מסתכלת הלבנה.
רגע, שנייה, גם לי יש. יא ירח, יא ירח, מה עשית?
מאוחר מדי, אני שרתי ראשונה.
וגם, זה רק אור הירח. ויש גם את ירח כחול שהיה עיר על הכל.
לירן, די, נגמר, אין לנו זמן יותר. בחישוב מהיר, לך יש 3 נקודות, ולי יש 8 נקודות. אז מה זה אומר לפי המבחן?
רגע, 3, ואז מוסיפים אחד למעלה, ואז זה אומר ש... את טיפוס של לילה, ואני טיפוס של יום. לא, אני לא. אני ממש לא. זה טעות. אני לא טיפוס. איך זה יכול להיות?
מה טעות? חשבתי שמבחנים מהאינטרנט זה מדעי לגמרי.
זה באמת מדעי, רק שיש פה איזה טעות.
אבל כתוב שהמבחנים צודקים ב-100%. הנה, אני רואה, כתוב פה. אז אני מצטערת, אבל כנראה שאני מפקדת הטיול.
אבל הרשימה, החטיפים, לא מאמינה. אפשר לערער פה איפשהו? את בכלל יודעת איפה אנחנו, המפקדת?
לירן, בתור מפקדת הטיול, אני שמחה להדכן שאנחנו כבר בדרך לנחל חברים.
בתור מפקדת הטיול, את ממציאה מילים? מה זה חברים?
חבר הוא סלע רך, בדרך כלל בצבע צהוב או לבן, והוא למעשה שילוב של סלע מסוג חרסית וסלע מסוג קרטון. והנחל שבו נטייל היום נקרא נחל חברים, כי הוא זורם, מתחתר בתוך שכבה של הסלע הזה.
אוקיי, ובתור מפקדת הטיול, תספרי לנו למה דווקא עושים את הטיול הזה בלילה?
בגלל שבמשך היום המסלול הזה חשוף לשמש, אז פחות נעים לטייל בו כשחם. בלילה של ירח מלא יפה כאן במיוחד. סילי החבר הלבנים אפורים בוהקים באור הירח. ובזכות הסלעים שמחזירים אור, הנחל מואר לגמרי.
מסלול מואר. מסלול מואר זה נהדר.
לירן, את מפחדת מהחושך?
ממש לא. מי אמר לך שאני כן? כי אני לא. טוב, נו, בסדר. אני מפחדת מהחושך.
את לא צריכה להתבייש. אף אחד לא משתגע על החושך. עוד בספר בראשית, כשמתארים את המצב לפני בריאת העולם, כתוב... והארץ הייתה תוהו ובוהו, בחושך על פני תהום.
נו, את רואה? וגם מצרים בעשר המכות, אז המכה התשיעית, שהיא אחת לפני הכי נוראית, היא מכת חושך. 3 ימים היה שם חושך מצרים.
נכון, ובכל מקרה, את לא לבד.
מזל, כי גם חושך וגם לבד זה כבר מוגזם לגמרי.
בקיצור, הרבה מאיתנו מפחדים מהחושך, ואם כבר, אז קבלים מחמאה. מחקרים מראים שילדים ואנשים שמפחדים מהחושך, סימן שהם בעלי דמיון עשיר ומפותח.
את יודעת מה? זה נכון, כי אני לא מפחדת מהחושך בעצמו, אני מפחדת ממה שאני מדמיינת שנמצא בחושך, כמו המפלצת שנמצאת מתחת למיטה שלי, וכשחושבים בהיגיון, מבינים שברור שאין מפלצות מתחת למיטה.
נכון, נירן, יפה.
כן, תחת למיטה היא שווה, אפילו מפלצות מעדיפות מקומות נקיים יותר, נגיד בארון או בחיי מדרגות, ברור שהם שם.
אוקיי, אוקיי.
למה מפלצות הולכות?
לא לזה התכוונתי.
קיצר, יוטבת, אנחנו כבר ליד שדה בוקר, אנחנו תכף מגיעות למסלול, ויש הלילה ירח מלא, והחברים יעירו לנו, אבל משהו חסר לי.
אולי סיפור?
אולי.
אז בתור מפקדת הטיול, הכנתי אגדה יפהפייה על הירח.
יש! איזו אגדה? זאת הלאום מחכמי חלם שתפס את הירח בתוך גיגית, אבל זאת הייתה רק ההשתקפות של הירח?
לא.
אוקיי, אז זאת על איך שהירח עלה ערב אחד מוקדם מדי בראש השנה וזרקו עליו אפר?
סיפור יפה, אבל גם זה לא.
אז על חנה וסמלת השבת ואיך הירח ניקה לה אותה?
לא, אגדה אחרת, שאם תתני לי לספר, אז תוכלי לדעת מה היא ולא לנחש כל הזמן.
בטח, אז תספרי, למה את לא מספרת?
אוקיי. הסיפור שלנו מתחיל ביום הרביעי לבריאת העולם.
ביום הרביעי, תזכרי לי.
ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים. את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטן לממשלת הלילה.
רגע, זה היה מבלבל. בתחילת המשפט הוא מדבר על שני מאורות גדולים, ואחר כך על מאור קטן ומאור גדול. מה קרה שם באמצע?
זהו, שבדיוק על זה הסיפור שלנו. לפי חז"ל, בהתחלה הירח והשמש היו באותו הגודל והפיקו בדיוק את אותו אור. אבל אז הירח בא לאלוהים ואמר, סליחה שאני מתערב, אבל איך יכול להיות ששנינו מאורות גדולים? לא צריך שניים גדולים. זה כמו שני מלאכים שמולכים על מדינה אחת. זה מתכון לצרות, אתה יודע. מה אתה אומר? עדיף שתגדיל אחד ותקטין את השני?
האמת שהוא לא ממש טועה, ובעיניי נחמד מצידו ככה לבוא עם הצעות ייעול לבוס.
נחמד מאוד.
כן, גם כמו שאי אפשר שתי מפקדות לטיול, נניח. סתם דוגמה.
בהחלט, את צודקת, וגם הבוס באמת הסכים עם ההצעה של הירח.
כן?
אלוהים הקשיב, הודה לירח ואמר לו, תודה על ההצעה, אתה באמת אכפתי וחכם, ולכן מעכשיו אתה תהיה המאור הקטן. אתה אפילו לא תאיר, אתה תקבל את האור של השמש שתישאר גדולה ותשלח אותו חזרה אל בני האדם.
רגע, זה לא בסדר, מה? בגלל שהוא נתן את ההצעה, אז מקטינים אותו? זה לא פייר. אני חושבת שהוא התכוון הפוך הירך, הוא התכוון שהוא רוצה להיות הגדול, והשמש קטנה.
כן, ככה מספרת האגדה.
אז הירך בטח התבאס לגמרי.
את כל כך צודקת, לגמרי. מרוב הלם, הירך כמעט נעלם. נעלם באלף, כלומר, כמעט השתתק מרוב שהוא נדהם. הוא אמר, למה זה מגיע לי, ריבונו של עולם? אני פניתי אליך מתוך דאגה גמורה לעסקי התאורה, וזה מה שאני מקבל בתמורה, אלבון והקטנה?
נו, בדיוק מה שהתכוונתי, ממש המאור המאוחזב.
ועוד איזה. אבל אל תדאגי, אלוהים הבטיח לו פיצוי.
איזה פיצוי?
קודם כל, שהוא יכונה ממשלת הלילה.
או, זה טוב. הרי ידוע שאת החוקים החשובים באמת, ממשלות, מעבירות בלילה.
שנית, הוא יואר לאורך כל היום, אפילו כשלא רואים אותו. ובנוסף, הוא אף פעם לא יהיה לבד. תמיד תמיד, הכוכבים יהיו לצידו.
האמת, זה מלא חברים, ממש בית מהריח של גרמי השמיים. אז הוא יתעודד הירח?
עדיין לא.
אז תקשיבי, אלוהים יכול להגיד לירח שאפשר יהיה להסתכל בו בלי להסתנבר. שהוא יהיה כוכב בתמונות אינסטגרם, ככה מונח על כף יד של ילד חמוד. שאהובים יבטיחו אחד לשני להוריד את הירח כסמל לאהבה נצחית.
זה באמת נשמע מעודד כשאת מציגה את זה ככה.
איזה שאלה שיגיד לו גם שהמיתוג לאור ירח מיד יהפוך כל אירוע לרומנטי וכל ארוחה ליקרה.
אני אבדוק איתו את זה.
הוא גם יכול להתעודד מזה שהוא ישפיע על הגאות והשפל, הוא ממש יוכל להזיז אוקיינוסים.
זה באמת כוח על.
והכי חשוב, הכי חשוב, תגידי לו שכל אחד הוא אור קטן, אבל ביחד כולנו אור איתן.
אני מסור. בינתיים, באותה שיחה, אלוהים מבטיח לירח שלוח השנה העברי ייקבע לפי הירח, שזה בעצם צ'ופר מאוד גדול.
האמת שכן, אבל מה זה אומר? שהירח יכול להחליט מתי ט"ו בשבט, לפי מה שבא לו?
הכוונה היא שלפי מופעי הירח נקבע מתי מתחיל כל חודש ומתי הוא מסתיים.
מופעי ירח? יוטבת, את מנסה למכור לי הופעה במחיר מופקע?
הירח מופיע בשמיים במגוון צורות. לעתים כמו בננה או סהר בעברית יפה, לעתים כחצי עיגול, לפעמים הוא נראה כעיגול מושלם, ואז אנחנו קוראים לו
ירח מלא.
בדיוק. לצורות האלו קוראים מופעי ירח. הצורה של הירח משתנה בגלל שהירח מסתובב גם מסביב לכדור הארץ וגם מסביב לעצמו. ואז בכל יום בחודש השמש מאירה אותו קצת אחרת.
יפה, הבנתי, הבנתי.
מעולה, אז בואי תסבירי את איך יודעים מתי התחלת החודש.
גוגל.
ולפני שהיה גוגל?
עושים סהר, פחות בננה.
אוקיי, אז ככה. רק פעם אחת בחודש אפשר לראות את הירח במלואו.
נכון, אמצע החודש. ט"ו, ט"ו, כמו בט"ו בשבט ובט"ו באב, וגם פסח וסוכות הם באמצע החודש.
בדיוק. ככה בני ישראל שלא היה להם גוגל, יכלו לדעת מתי חוגגים את החגים החקלאיים. כי כשהירח מלא לגמרי, זה אמצע החודש.
וכשהוא מתחיל להתרוקן, סימן שמתקדמים לקראת סוף החודש, עד שכבר לא רואים אותו.
בדיוק. היי, יש לי שיטה איך יודעים מתי תחילת החודש ומתי הסוף. רוצה לשמוע?
בטח.
תזכרי את המילים זורח וגורע. בסדר? מחזיקה בראש?
זורח וגורע.
בדיוק. אם מהעיגול של הירח אפשר לדמיין שכותבים את האות ג' בכתב יד, אז הוא גורע. בסדר? כמו האות הראשונה במילה הזאת? גורע.
אז גורע זה לקראת סוף החודש, ואז אם מהעיגול אפשר לדמיין שכותבים את האות זין, אז הוא זורח, תחילת החודש.
בדיוק, קלטת מהר.
בוא, זו שיטה מעולה, זורח וגורע, אני מאמצת. אחרי לילה אחד בלי ירח בכלל, מתחיל החודש הבא, ואז הוא זורח ומתמלא מחדש, ירח מלא, ואז הוא גורע לקראת סוף החודש. יואו, שוס.
וואי וואי, קלטת את זה מהר, את אלופה.
אבל רגע, אז זה אומר שאת הטיול לאור ירח שלנו אפשר לעשות רק פעם בחודש? מי שמפספס צריך לחכות חודש שלם?
לא, אל תדאגי. גם ביומיים שלפני אמצע החודש וגם ביומיים שאחרי יש מספיק אור בשביל לטייל לאור הירח. אבל בכל מקרה, כדאי לקחת פנס.
אוקיי, פנס יעזור לי גם לראות טוב יותר, ורק רגע, אני רוצה בכל זאת להיות בטוחה שהוא עובד לפני שאנחנו מתחילות את המסלול.
יאללה, מעולה.
הנה, הדלקתי. אני מהירה. אוי, מה זה? תראי, מה זה? את באה, תראי, הנה אפרים.
שלום אפרים, פקח חורשות החביב עלינו מילדי בית העץ, כאן חינוכית.
שלום שלום על מותכן, יופי שיש פנס. אל תשאלו, השארתי את שלי בחורשה.
אבל ירח מלא היום, אז לא חייב, זה ליתר ביטחון.
אכפת לך שאני אקח אותו?
אפרים, אתה נראה מודאג, הכל בסדר?
מודאג? לא, מה פתאום, אני לא מודאג, אני פשוט מפחד.
מפחד?
כן, אני קצת חושש מכיפוד מדבר ואינני מתבייש להודות בכך.
בצדק, לא צריך להתבייש אם מפחדים ממשהו, נכון לירן?
נכון, רק מה זה כיפוד מדבר? הוא דווקא נשמע חמוד.
אני לא אמרתי שהוא לא חמוד. הוא קטן, בעל אוזניים גדולות, ניזון בין היתר מנמלים, טרמיטים וחיפושיות, מפחד מכל דבר ובורח למחילות עם חש מאוים, הוא בהחלט חמוד. הוא משוטט רק בלילה, ועם חלילה הוא נתפס, הוא מתכדרר לחדור, מבליט את קוצב ואומר בלב שמה ישראל. לסיכום, הוא באמת ממש ממש חמוד, אבל הוא עדיין כיפוד. אי אפשר לראות אותו כלילה וחושך, ואז, איי, אוץ', כיפוד וקוץ בו.
אני ממש מבינה אותך, אפרים. גם אותי חיות לילה מדאיגות.
מאיזו חיה את מודאגת? את אלף?
ועוד איזה. ספיקו לי 5 גלים של קורונה.
לירן, אני בהחלט איתך. אבל את אלף, אם שמים את הקורונה בצד, היא חיה מדהימה. גם היא חיה שפעילה בלילה, ולטובת זה, האטלפים משתמשים באקולוקציה. גלי קול שעוזרים להם להתמצא בסביבה.
וואו, טכנולוגיה משוכללת.
משוכללת מאוד. האטלפים השובבים משמיעים קריאה חזקה מאוד. סתם עשיתי קול כזה, זה לא בדיוק כזה. אבל גלי הקול מתנגשים בדברים שנמצאים מסביבם, למשל קירות המערה או אפילו בני אדם. הזמן שעובר בין הקריאה להד שלה שחוזר לאוזני האטלפים, מאפשר להם לבנות כמו מפה של כל מה שנמצא במרחב מסביבם. ככה הם יכולים לנווט בחשיכה מבלי להתנגש בעצמים או בבעלי חיים אחרים, והכי חשוב, לאתר ולצוד חרקים ויצורים קטנים שמהם הם ניזונים. בקיצור, לצוד לעצמם ארוחה גם בחושך מוחלט.
קוראים למערכת הזאת באנגלית סונאר, ובזכות האטלפים פיתחו מערכת דומה שיכולה לסייע לאתר צוללות שנמצאות בלב ים, ואי אפשר לראות אותן בעיניים רגילות.
נכון מאוד. ויש היום אפילו רחפנים ורובוטים שמשתמשים בשיטת האטלפים למעוף מדויק.
והדבר הכי מדהים זה שמפתחים היום שיטה שמשתמשת בדיוק בטכנולוגיה הזו, כמו של האטלפים, כדי לעזור לאנשים עיוורים להשתמש בהד קול כדי לזהות מה נמצא מסביבם.
בהחלט. אגב, אני מניח שאתן מכירות את הסיפור של כיפה אדומה, כן?
כן.
אז נכון, לזאב היו עיניים גדולות ואוזניים גדולות ואף גדול?
כן.
אז זהו. אלו מאפיינים של יונקים שחיים בלילה, כדי שיוכלו לראות אותו ולשמוע אותו ולהריח את הטרף, בדיוק כמו זאב.
אז זאב הוא חיית לילה?
ממש ככה. אני שמח שאני עוד מצליח לחדש לך אחרי מערכת יחסים כל כך ארוכה. עכשיו על מותכן בואו תשאלו, מדוע בעלי חיים בכלל פעילים בלילה?
אפרים, מדוע בעלי חיים פעילים בלילה?
שאלה מצוינת, אני תמיד שמח לענות לשאלות הנהדרות שלכן. ובכן, במדבר יש הרבה בעלי חיים שפעילים בלילה ולא ביום. גם כי ביום חם ובלילה פחות, וגם כי בלילה יש פחות סיכוי שיתרפו אותך, כי יותר קל להתחבא. בשעות היום הם מסתתרים במחילות, מתחת לאבנים או בצל עצים ושיחים, ובשעות קרירות יותר ביום, ובעיקר בלילה, הם יוצאים להפחיד אזרחים חששנים.
חכם מאוד.
חכם בחושך. עכשיו תשאלו, ומה עושים בחורף? הרי הטמפרטורות צונחות מתחת לאפס במדבר.
אז מה עושים בחורף, אפרים? כפו במדבר.
אוי, איזו שאלה מדהימה. אני פשוט בשוק. וכמובן שגם יש לי תשובה מוכנה. בחורף לירן עושים את הדבר ההגיוני היחידי. חורפים. הבנת? חורף? חורפים?
כן, אחלה מצחיק. אז הם פתרו את ההתמודדות עם החום, אבל מה עושים עם זה שצריך, לראות משהו ויש חושך?
יפה, לירן. שאלה מצוינת ואני אפילו לא ביקשתי ממך לשאול אותה. ובכן, לחיות הפעילות בלילה יש כל מיני תכונות מיוחדות שעוזרות להם להתמצא בחשיכה. יש חיות, למשל ירבוע או ארנב ופנק, שיש להן אוזניים ענקיות שעוזרות להם לאתר גלי קול. יש חיות לילה שיש להן בעיניים שכבה מחזירת אור שעוזרת להן לקלוט את מעט האור שיש בלילה.
וואה, אז יש הרבה יותר חיות לילה ממה שחששתי, ממה שחשבתי.
אם את חוששת מן החושך לירן, אולי כדאי להישאר בבית.
אני כבר לא חוששת מהחושך. זאת אומרת, חוששת מהחושך. עשיתי מבחן באינטרנט, האם אתה מפחד מהחושך, וגיליתי שאני לא.
מבחן באינטרנט. גם אני נבחנתי במבחן וגיליתי שאני לא.
עשית את האם אתה מפחד מהחושך?
לא, אני עשיתי את האם אתה חובב טבע, האם אתה פקח שמורה, האם אתה מכאן חינוכית והאם אתה אפריים, ובכולם התשובה הייתה שלילית. מסקנה?
שאתה לא אפריים, למרות שאתם דומים, שתי טיפות מים.
לא, לא, שלא צריך לקחת ברצינות מבחנים באינטרנט.
בדיוק. ועכשיו, אם תסלחו לי, אני הולך לחפש את חבר שלי, צבי הנגב. להתראות בנו, צביקה!
להתראות אפרים.
תודה
רבה לאפרים על ההסברים המרגיעים שלו.
וגם על זה שהוא סוף סוף הוכיח ללירן שלא כדאי לקחת ברצינות מבחנים מהאינטרנט. נכון, לירן?
את יכולה לקרוא לי יוטבת.
יוטבת?
כן, מצאתי מבחן שלון כזה באינטרנט, האם את יוטבת? עשיתי אותו ומסתבר שאני יוטבת.
אז את מוכנה כבר להודות ש...
כן, כן, כן. מבחנים באינטרנט הם שטויות, וגם אל תעבירו את ההודעה לעשרה אנשים, לא יקרה כלום.
יפי, אז עכשיו את יכולה להסתכל מאחורי הכיסא שלך. כי מצאתי את רשימת החטיפים שלך עוד לפני שיצאנו לדרך, וקניתי בשבילך את כולם.
יוטבת! איזה מפקדת טיול נהדרת את!
אני יודעת. זאת אומרת, תודה, תודה. שנדבר קצת על המסלול?
למה לא? רק אני אבטח פה חטיף. אוקיי. מסלול הטיול הוא לא מסלול מעגלי, אז משאירים רכב בסוף המסלול. בווייז, נקודת התחלה, חניון נחל חברים, נקודת סיום, חניון הסרפתינות בטט, שזה קטע דרך מתפתל כזה.
אנחנו מזכירות, לטיול הזה יוצאים עם מים, פנסי ראש ונעליים סגורות.
וחטיפים!
צודקת לגמרי.
אחרי שמכנים את הרכב בחניון נחל החברים, מחפשים סימון שבילים כחול, כחול, בלילה זה קצת קשה, ולפיו נתקדם. חשוב להישאר על השביל הכחול כדי לא ללכת לאיבוד. האורך של המסלול הוא 3.5 קילומטרים, דרגת הקושי של הטיול כאן היא קלה עד בינונית. המסלול יפהפה ויש פה נקיקים. וכן, אני יודעת שלא מדובר בנקניקים, אני זוכרת שאת מסבירה לי פרק קודם.
לא אמרתי כלום.
בכל מקרה, אני בטוחה שגם אתם תיהנו מאוד מהנקיקים האלה. וחוץ מזה, בתחילת המסלול תוכלו לראות גם את בור חברים.
זה בור לאגירת מים שנחצב על ידי הנבטים. הם היו שבט של סוחרים ערבים שהיו מעבירים כל מיני סחורות מתימן דרך ישראל ועד לאירופה.
אני מקווה שגם להם הייתה רשימת חטיפים.
יאללה, ממשיכות במסלול. אחרי בערך 20 דקות מתחילת המסלול יש פיצול שבילים אדום וכחול, אנחנו פונות שמאלה וממשיכות לערוץ הנחל עם הסימון הכחול.
זה השלב של השיאו, ווואו, ותוציאו את הטלפון, וחייבת לצלם את זה, וחייבת לשלוח לסבתא, ואני חייבת לעלות איזה סטטוס, וחייבת לעלות
איזה סטטוס. לירן, זה באמת מהמם, אבל בואי נמשיך.
התכוונתי שזה השלב שהקירות נצבעים לבן מאור של הירח, ואפשר לחבות פנסים ולהסתפק במאור הקטן. אחרי שעה וחצי הליכה בערך, יוצאים מקניון הנחל, והנוף הופך לפתוח יותר.
במהלך ההליכה תוכלו להשתעשע גם במשחקי אור וצל.
להשתעשע, אז רוצים משחק? עם הירידה לנחל, תראו סלע שאפשר לטפס עליו בזהירות. מאחורי הסלע יש קיר לבן, ואז אחד מבני המשפחה מאיר עליכם, והצל שלכם מתפתח למימדי ענק, ותוכלו לעשות תצוגת צלליות, או אפילו תיאטרון צלליות שלם, וזה כבר כאילו צלמים לוידאו, זה עולה, זה לא רק כאילו סטילזים, רק תמונות ל...
טוב, טוב, גם אפשר למצוא פה פינות נפלאות להפסקת תה לאור ירח, ממש כיף פה.
וואי, מתאים לי תה לאור ירח.
שימו לב, בזמן שבו יש חשש לשיטפונות, אסור לטייל באזור. וכמובן, כמו שאמרנו, אנחנו ממליצות מאוד לבוא בליל ירח מלא.
יש משפחות שמסיימות את הטיול בזריחה של השמש, ואחרות מסיימות באמצע הלילה כשהירח זורח במלואו. ואפשר אז ללכת לעשות קמפינג באזור. בקיצור, יש הרבה אפשרויות, ואם אתם לא בטוחים מה לעשות, תמיד תוכלו לעשות מבחן באינטרנט. האם אתם רוצים לטייל עד הזריחה? האם אתה רוצה לישון בסביבה? האם את רוצה לשכשך? ועוד ועוד ועוד, האינטרנט מלא מבחנים.
דירן, למרות שאת כבר יודעת מה דעתי על מבחנים מהאינטרנט, אני חייבת לומר שהסברת הכל כל כך יפה, והתגברת על כל הפחדים מהחושך, שאני מכריזה עלייך כעל כה מפקדת. מפקדת הטיול השותפה שלי.
יו, תודה, יטבת. מפקדת הטיול השותפה שלי. ורגע לפני שניפרד ונמשיך את הטיול, אנחנו רוצות כמה תודות. לאביב לוקס, יפתח קולניק, ענבל שמעון, צוות התחקיר המדהים שלנו.
לשירי צוק התסריטאית, לאסף רפפורט, עורך הסאונד, ליניב ביטון, הלו הוא אפרים, הפקח המעולל מילדי בית העץ, כאן חינוכית.
רגע, הוא אפרים או שהוא לא אפרים? לא הבנתי.
לכל מי שליוו אותנו, רננית פרשני, רועי רביצקי, פרופסור אביגדור שנן, דינה בר מנחם, יובל מלכי, ותודה לאבישי חורי שעזר בעיבוד המשל של הירח והשמש. תודה גם לדוקטור דיוויד רוזנסון, מנכ"ל בית אביחי.
אל תשכחו לאסוף את כל העטיפות של החטיפים לסקית זבל ולהשאיר את השטח נקי ויפה.
ולהמשיך לדרג אותנו בכוכבים וירטואליים, באפליקציות ובהמלצות ובתגובות הנפלאות שלכם. אנחנו נהנות מכל אחת מהתגובות שלכם.
מחכות לכם כבר בפרק הבא של על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת.